שלום למאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט השנייה של עולמה של הילדות. ותודה שאתם איתנו. הגענו לפרק העשירי והאחרון בסדרה השנייה של עולמה של הילדות, ובפרק הזה אני רוצה לדבר על השאלה של חינוך ובריאות. אפשר גם להגיד בריאות וחינוך. בתחילה אני אדבר על זה באופן כללי, אחר כך כמובן מנקודת הראות של חינוך ולדוף. השאלות שמעסיקות אותי כבר הרבה מאוד שנים בהקשר הזה הם: האם חינוך קשור לבריאות? האם אחת ממטרות מערכת החינוך ובכלל תהליכי חינוך ולימוד צריכה להיות גם בריאות של הילדים, של הבוגרים? ואם, כיצד אפשר לעשות זאת? אז בואו נתחיל בכמה מילים כלליות. קודם כל אני רוצה לציין שגם במחקר החינוכי וגם במעשה החינוכי, לפחות כהצהרה או ככוונה, יש בשנים האחרונות מודעות הולכת וגוברת לקשר הכל כך משמעותי בין חינוך ובריאות. בהרבה ממערכות החינוך, בעולם שבוודאי אבל גם בארץ, בריאות הילדים הפכה לנושא מדובר, ולתחום לימודי בפני עצמו. בדרך כלל מדובר בלימוד די מופשט של תחום הבריאות, שלומדים אותו כמו כל תחום אחר. זאת אומרת, הילדים לומדים למשל על הרגלי תזונה בריאים, על חשיבות הפעילות הגופנית, על סכנות בעישון, בצריכת אלכוהול וסמים, וכן הלאה וכן הלאה. כמו בתחומים אחרים, גם בתחום הזה נכתבות תוכניות לימוד, והם חלק מסדר היום החינוכי והלימודי. אלה כמובן שינויים מאוד ברוכים, אני רק טועה אם הם מספיקים. אנחנו חיים בתקופה בה הילדים מגיל מאוד צעיר, חשופים למדיה עם תכנים ממש מסוכנים לבריאות, לחומרים רעילים מסוגים שונים, ולתרבות שהרבה פעמים היא בדיוק ההפך ממושג הבריאות. אם רק נלמד על בריאות, כמו כל תחום אחר, באותה מתודות, עם חוברות עבודה ועם מבחנים וכן הלאה וכן הלאה, לא נראה לי שנוכל ליצור שינוי או איזון לכל מה שהילדים חשופים אליו היום. אם כך, מה עושים? השאלות שעולות אצלי בהקשר הזה, הן עד כמה תחום הבריאות והחינוך לבריאות, כל הקשור בו, משתלב בלימודי הליבה של בית הספר, במתודות ההוראה, בגישה הכללית לילדים, בחינוך, בקשר בין באי בית הספר, בגישות ללמידה עצמה. האם השאלה הזאת של הבריאות היא באמת חלק מהליבה החינוכית של המוסד, מעשייתו החינוכית? אפשר גם לחשוב על השאלה הזאת בצורה הבאה. האם מצב הבריאות שלי בגיל 30, 40, 50 או 90, קשור בצורה כלשהי לתהליכים הלימודיים והחינוכיים שעברתי בגן, בבית הספר ובשעות הפנאי? האם יש קשר בין מה שאנחנו עושים או לא עושים עם ילדינו במסגרות חינוכיות לבין מצב בריאותם כאשר הם יהיו אנשים בוגרים? אז לדעתי יש. האדם הוא ישות שלמה ומורכבת, כל דבר, כל תקופה משפיעה ומשמעותית. אין כל אפשרות לנתק תקופה כל כך ארוכה בילדות, לרובנו מדובר לפחות על 15 שנה, ממה שקורה אחר כך בבגרות. מבחינתי, איך שאני לפחות רואה את הדברים, זה מובן מאליו שהחוויות שעברנו במערכת החינוך משפיעות על נפשנו, על גופנו, וכמובן על בריאותנו. אם אנחנו רואים זאת כך, ואתם המאזינים מסכימים איתי, הרי שבתולדות החינוך היו שני מחנכים רדיקליים ששמו את הבריאות הפיזית והנפשית של הילדים בראש מעייניהם, שבמובן מסוים אפשר להגיד כל המחשבה החינוכית שלהם הייתה מכוונת לקראת מושג חדש של בריאות. ושמערכת החינוך שהם יצרו, על כל הפרטים הכי קטנים במעשה החינוכי, הייתה בסימן של בריאות. שני המחנכים האלה היו מריה מונטסורי ורודולף שטיינר. אז בואו נתחיל עם מונטסורי. למונטסורי ולחינוך מונטסורי אני אקדיש פרק שלם בעתיד, זה דרך חינוכית מאוד מאוד חשובה, היא גם נושקת בהרבה מאוד מישורים לחינוך ולדוף. אבל עכשיו אני רק אגיד עליה ממש כמה מילים קצרות, שנדע על מה אנחנו מדברים. אז מריה מונטסורי נולדה בסוף המאה ה-19 בעיירה קטנה בצפון איטליה, ועברה מסלול של הכשרה שבתקופתה היה ממש פורץ דרך עבור אישה. היא למדה בבית ספר טכנולוגי, היא קיבלה תואר במדעים, בלימודי רפואה, השתלמה בפסיכיאטריה, פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה, והייתה אולי האישה הראשונה באיטליה שגם קיבלה הסמכה לרפואה וגם התמחתה בפסיכיאטריה של ילדים. מונטסורי עבדה בהתחלה במרפאה הפסיכיאטרית של אוניברסיטת רומא, בעיקר עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. על סמך העבודה הזאת, על סמך ההבנות שהיו לה מעבודה עם ילדים צרכים מיוחדים, היא יסדה ב-1907 מעין בית ילדים ברובע מאוד עני ברומא, שנקרא קאזה דה במביני, בית הילדים הראשון שניהלה. זה היה מעין מעון חינוכי טיפולי עם חיי חברה ואווירה חינוכית מאוד מיוחדת, ושם היא ישמה בפעם הראשונה את הגישה החינוכית שלה ואת העזרים הלימודיים שלה ואת כל מה שיבוא אחר כך. הבית הזה מאוד התפרסם, אנשים באו לראות מה היא עושה, היא עשתה הרבה מאוד מסעות של הרצאות בכל אירופה וארצות הברית, היא מאוד התפרסמה. מונטסורי הייתה אישה בעלת שיעור קומה, היו לה חיים מאוד מעניינים, כאמור אני אדבר עליה בפרק נפרד. כרגע מה שחשוב לנו לומר זה שהיא הייתה קודם כל רופאה. וכל הפילוסופיה החינוכית שלה והמעשה החינוכי המקסים שיצרה קשור מאוד למושג הבריאות. המושג הזה במובן מסוים עומד במרכז תפיסת עולמה. הוא חודר ממש את הפרטים הכי הכי קטנים של עיצוב החלל הלימודי, של איך לומדים, של עזרי ההוראה המיוחדים של מונטסורי, ההנחיות של המורים, סדר היום ועוד ועוד. אחד מממשיכי דרכה החשובים אמר זאת כך. כאשר מדובר על מורה בגישת מונטסורי, הרי שהמחויבות העליונה, משימתו הראשונית וחובתו הקדושה, אינה בהוראה, אינה בעברת חומר, אלא בתזונה של בריאותו הנפשית והגופנית של הילד. מונטסורי עצמה, ציטוט קצר, חינוך אינו צריך להיות מובן רק כהוראה, אלא כתמיכה בהתפתחות הפסיכולוגית והפיזיולוגית של כל ילדה וילד. זאת הייתה הגישה הכללית של מונטסורי, ומתוכה היא ניסתה לעצב עבור הילדים את הסביבה החינוכית המפורסמת שהרבה כבר מכירים אותה. הרעיון היה ליצור סביבה חינוכית שתתאים לצרכים העמוקים של הילדים עצמם. גם פה אולי אני אתן ציטוט קצר ממונטסורי עצמה. עבורנו חשוב שהסביבה תתאים את עצמה לילד ולא שהוא יתאים את עצמו אליה. בסביבה מתאימה בא הילד ידי ביטוי, הוא שמח, מתגלה האופי שלו וריתמוס החיים שמפעם בו. מטרת החינוך היא ליצור את האיזון הדרוש באמצעות סביבה וליווי אקטיבי. זה מעניין שגם אצל מונטסורי וגם אצל שטיינר אחר כך, עוד מעט נראה את זה, המילה איזון באה לידי ביטוי. פעם מונטסורי הגדירה את הבריאות במילים הבאות, אנחנו מכנים את שיווי המשקל ההרמוני של מאזן האנרגיה בריאות או נורמליות. בריאות היא הניצחון של השלם על החלקים, של המטרה על סיבותיה. אלא זה מקסים. בריאות היא הניצחון של השלם על החלקים, של המטרה על סיבותיה. אז אנחנו רואים, מונטסורי הדגישה שוב ושוב את מוטיב הבריאות הנפשית והגופנית באמצעי החינוך שיצרה, בשיטה החינוכית שיצרה. זה היה במובן מסוים הלוז של עבודתה. עד כאן על מונטסורי וחינוך מונטסורי, כמובן שלא מצינו פה שום דבר, אלא פשוט הבאתי לידי ביטוי או הדגשתי את המוטיב של הבריאות בחינוך מונטסורי. עכשיו אני רוצה לעבור לחינוך ולדוף, ולראות כיצד מושג הבריאות בנוי בתוך בית ספר וגן ברוח ולדוף. אז קודם כל אפשר להגיד באופן מאוד כללי, ששאלת הבריאות, גם במובן הפיזי גופני, וגם במובן הנפשי רוחני, כתמיכה בהתפתחות הילד במובן הרחב ביותר, עומדת במרכז תפיסת העולם של חינוך ולדוף. אני אביא כמה ציטוטים קצרים מהכתבים של שטיינר, שנותנים את זה בצורה מאוד מאוד ממוקדת. אז נתחיל עם הראשון. באומנות החינוך, אותה אנו מטפחים, אנו שואפים להתפתחות הבריאה והנורמלית ביותר, גם של המישור הפיזי-גופני של האדם, וגם של המישור הרוחני-נפשי. כך שהאדם יתפתח מתוך עצמו בצורה ההרמונית ביותר. ועל תפקיד המחנך, על כל מחנך לדאוג לכך שהילד יתפתח בצורה הבריאה ביותר ככל האפשר. מתודות ההוראה וחומר הלימוד אינם במובן הזה רק אמצעים לשם כך. אני רוצה להעיר שבנקודה הזאת, שטיינר היה מאוד נחרץ. הוא בנה ופיתח את תוכנית הלימודים עבור בית ספר ולדוף הראשון, היא משמשת עד היום מעין תשתית לתוכניות הלימוד של בתי ספר ולדוף בכל העולם. והרעיון היה לתת מעין תשובה מתאימה, בכל גיל וגיל, לצורך העמוק ביותר שהילדים מביאים איתם, נושאים איתם. הידע, או מה שמכונה במקומותינו, החומר הלימודי, היה עבור שטיינר תמיד, ובעיקר, ניסיון לענות בצורה עמוקה, בצורה של ריפוי, אפשר לומר, לצרכים העמוקים של הילד. גם פה אני רוצה להביא ציטוט קצר, אנחנו חייבים להפנים את המחשבה שלהפגיש את הילד עם הדימוי הנכון, בזמן הנכון, אינו חשוב רק להתפתחות של הפן הנפשי של הילד, אלא הדבר חשוב לא פחות לכל ישותו, ובמיוחד עבור בריאותו הגופנית של האורגניזם כולו לכל המשך החיים. לא פחות מתוכן ההוראה חשובות מתודות ההוראה. כשאני אומר מתודות, אני מתכוון הדרך שבה אנחנו מביאים את התכנים, את התכנים הלימודיים, בכל תחום ותחום, ומציגים אותם לפני הילדים. איך אנחנו מביאים את החשבון, איך אנחנו מביאים את הלשון, איך אנחנו מביאים את ההיסטוריה וכן הלאה וכן הלאה. בבית ספר ולדוף מתייחסים לשאלות המתודיות בצורה הזאת שאנחנו מנסים תמיד להתאים אותם לגיל של הילדים, להתפתחות של הילדים. דיברתי על כך פרקים הקודמים. זאת אחת הסיבות שאין, למשל, בבית ספר ולדוף ספרי לימוד מקובלים, משום שאנחנו מנסים להביא כל תחום ותחום בהלימה עם הקבוצה עצמה איתה אנחנו עובדים. זאת אומרת, אני אנסה ללמד עכשיו חשבון, נגיד חילוק ארוך או חשבון דיפרנציאלי, זה גיל אחר כמובן, בהתאם לקבוצה איתה אני עובד, לא מתוך ספר הלימוד. זאת אומרת, אני מנסה להביא את המתודות במובן מסוים מתוך הילדים עצמם. דוגמה טובה בהקשר הזה יכולה להיות למשל, אני פונה לילדים בכיתות הצעירות, בגילאים המוקדמים, תמיד בסיפורים, תמיד במשלים, תמיד בתמונות פנימיות. אני לא מדבר איתם בשפה עיונית, אקדמית, שחלטנית, אלא אני מדבר איתם תמיד בסיפורים ותמונות. כדי לנסות ולהגיע אליהם מתוך העולם שלהם. עוד דוגמה מצוינת שכבר דיברנו עליה הרבה, היא שילוב האומנות והיצירה בכל תהליך לימודי. כך שילדים צעירים קודם כל יחוו את המושגים עצמם, את החומר, מה שנקרא, את הידע, בגוף, בנפש, בעבודה יצירתית מגוונת, היא בהרבה מאוד תחומי אומנות, וזה כביכול מעין תהליך מקדים תמיד להבנה שכלית. מאוד דומה למונטסורי, שטיינר ראה את הבריאות כמעין שיווי משקל הרמוני של מאזן האנרגיה. כן, שיווי משקל הדין בין נטיות קיצוניות בכיוון זה או אחר. מכאן שבעיניו המרכז או הלב של התהליך החינוכי הוא מעין תהליך הרמוניזציה של הנטיות הקיצוניות שטבועות בילד. טיפוח במובן הזה של האמצע הבריא של כל ילדה וילד. כך אני חושב צריך לראות את הציטוט הבא. עבור המחנך והמורה, זהו דבר בעל חשיבות עצומה שהוא יראה את מצבו הבריאותי של הילד במובן מסוים מראש, ויעבוד בצורה פרופילקטית כדי לשמור על בריאותו. זהו, בגיל הילדות והנעורים, הדבר החשוב ביותר. בוא נשים לב לדרישה ולאידיאל ששטיינר מציב לפני המחנכים. הם לא אמורים ללמד פשוט במשמעות הרגילה, להעביר חומר או פשוט לאהוב את הילד, אלא עליהם לראות את מצבו הבריאותי של הילד במובן מסוים מראש. וכתוצאה מכך, לעבוד בצורה מודעת. צורה פרופילקטית כדי לשמור על בריאותו. אין ספק, דרישה מאוד מאתגרת. לסיכום, אפשר להגיד, בית ספר ולדוף, או כפי ששטיינר כינה אותו, הבית לאומנות החינוך, הוא דרך חינוכית שיכולה ואמורה לסייע בשמירה על הבריאות הנפשית והגופנית של הילדים, גם בשנות בית הספר עצמו, וגם אחרי שיעזבו אותו והתבגרו. כל מה שנעשה במסגרת הלימודים, הוראה, אומנות, תהליכים לימודיים, הפן החברתי, פרויקטים, קשר בין הילדים למורים ובינם לבין עצמם, ועוד המון 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 דברים שיש בתוך מערכת חינוכית, מכוונים בסופו של דבר לטיפוח הבריאות הגופנית והנפשית של הילדים. לא פחות, אני אומר בסוגריים, של המורים שלהם. אם ניקח את כל מה שאמרנו, ברור ששטיינר ציפה שבוגרי בית ספר ולדוף יהיו יותר בריאים מגופם ובנפשם מבוגרי בתי ספר אחרים. חינוך ולדוף מבחינתו, חובתו הייתה לא רק להכשיר בצורה הטובה ביותר אנשים צעירים למשימות החיים, לחברה, ולא רק לאפשר אוטונומיה אישית וחופש, על זה הוא מדבר הרבה מאוד, ולהוציא החוצה את הכישורים והאיכויות של כל ילדה וילד, אלא גם לייסד מערכת חינוכית ששואפת להוציא אנשים בריאים, בריאים ומאוזנים בגופם ובנפשם. שטיינר דיבר המון וכתב המון על הנושא הזה. הוא גם דיבר עליו על דרך השלילה. הוא טען שהנטייה של מערכות החינוך לתהליכי חשיבה מופשטים, למדעיות, לחשיבה שכלית בלבד, ללא אומנות, ללא יצירה, ללא טיפוח הפן הגופני, יהיה גורם מרכזי להרבה מאוד מחלות. לדעתו, חינוך שכלתני לפני גיל ההתבגרות, עלול לגרום לבעיות גופניות ובריאותיות, שהוא דיבר עליהם אגב בצורה מאוד מאוד ספציפית, ואני לא ארחיב פה מפאת קוצר הזמן. אז אנחנו רואים שיש פה משהו מאוד מעניין. אני חושב שמבחינה מדעית, קשה מאוד לבחון ולאמת את האמירות האלה של שטיינר, והם באמת נותרו יותר בתחום הספק, או האמונה, או החשיבה, במשך הרבה מאוד שנים. אבל לאחרונה, יצאו כמה מחקרים חדשים, שניסו לבדוק את זה. האם באמת, בוגרי מערכות חינוך ולדוף יותר בריאים? זה דבר שאפשר לבדוק. המחקר הכי חדש שאני מכיר, התפרסם לפני משהו כמו שנה וחצי, הוא של צוות חוקרים ממכון מחקר בברלין, והוא בדק לדעתי בפעם הראשונה, לפחות עד כמה שידוע לי, במתודולוגיה כמותית סטטיסטית, זאת אומרת בצורה סטטיסטית, מספרית, האם באמת בוגרי בית ספר ולדוף בריאים יותר מבוגרים של בתי ספר אחרים. החוקרים לקחו משהו כמו 1,200 בוגרי בית ספר ולדוף, בגילאים 20 עד 80, והעבירו להם קשת שלמה של שאלות שנוגעות למצב בריאותם, אורח חייהם, השכלה, מעמד חברתי, החינוך שקיבלו ועוד הרבה הרבה שאלות. היו אלה בוגרים שיצאו מארבעה בתי ספר ולדוף בגרמניה, לא כל כך משנה איפה. מספר השנים הממוצע שהם ביקרו בבית ספר היה בערך 11, וכמעט חצי מהם התחנכו גם בגן ברוח חינוך ולדוף. קבוצת ההשוואה לקחה משהו כמו 1,800 בוגרים של בתי ספר אחרים, מאותם ערים בדיוק, מאותו אזור ומאותו חתך סוציו-אקונומי. הם עברו את אותו שאלון בדיוק. לפני שאני עובר לתוצאות, אני רוצה להגיד שזה מה שנקרא מחקר חלוץ. הוא סובל במה שנקרא בטרמינולוגיה המקצועית, בעיות מתודולוגיות. בין השאר, המדגם הזה קטן מדי, הבתים מהם באו הבוגרים לא ממש ברי השוואה, למשל רואים שרמת ההשכלה של ההורים של בוגרי חינוך ולדוף יותר גבוהה מרמת ההשכלה של הבוגרים מבתי ספר אחרים, לדוגמה. וישנם יותר מדי מה שקרוי בשפה המדעית גורמים או משתנים מתערבים. זאת אומרת, קשה מאוד לבודד דווקא את המרכיב של בית הספר בשאלות הבריאות. החוקרים עצמם, דרך אגב, סייגו את הממצאים שלהם, לא ראו בהם עובדות, אלא רק מהן הצבעה על כיוון מחקרי חשוב שצריך להמשיך ולפתח אותו. אז אחרי שאמרתי את כל ההסתייגויות המתבקשות, בכל זאת הממצאים הם מאוד מאוד מעניינים. במחקר הזה נמצא שבוגרי בתי ספר ולדוף סובלים פחות ממספר מחלות ובעיות בריאותיות לעומת בוגרים מבתי ספר אחרים. אני נותן כמה דוגמאות להבדלים סטטיסטיים מובהקים בין שתי הקבוצות. בעיות במערכת העיכול, בוגרי ולדוף 20% פחות. בעיות שינה, בוגרי ולדוף 30% פחות. קשיים בשיווי משקל, 45% פחות. כאבי מפרקים, 40% פחות, וכן הלאה וכן הלאה. יש פה הרבה מאוד סוגים של מחלות, שיש הבדל סטטיסטי מובהק, בין בוגרי חינוך ולדוף, לבוגרים של מוסדות אחרים. יש גם כמה מחלות, ובעיות בריאותיות, שלא נמצא הבדל. סרטן, אלרגיות, התקררות, דיכאון, ועוד. מחקר כזה, שמבוסס על שאלונים ועל חישובים סטטיסטיים, קשה מאוד להפריד בין המשתנים השונים. כמו שאמרתי קודם, מאוד מאוד קשה לדעת מה בדיוק ההשפעה של בית הספר. משום שתמיד ההשפעה של הבית, החברה, משפחה, היא תמיד יותר דומיננטית. אז מה שהחוקרים ניסו לעשות באמצעים סטטיסטיים מאוד מורכבים, אני לא אחזור עליהם פה, זה לראות איך אפשר אולי לנסות ולבודד רק את המרכיב הבית ספרי. וגם כאן מצאו שבמספר די גדול של מחלות ובעיות בריאותיות, יש הבדלים גדולים לטובת בוגרי חינוך ולדוף. אני אתן כמה דוגמאות, דלקת פרקים, בעיות עיכול, בעיות שינה, בעיות שיווי משקל, כאבי פרקים, כאבי גב ועוד. החוקרים עצמם מסכמים את הממצאים ואומרים בזהירות שיש אפשרות שבוגרי חינוך ולדוף בריאים יותר במספר מחלות, אבל שוב פעם, אי אפשר להסיק את זה בצורה חד משמעית ממחקר אחד, ויש לחקור את הנושא הזה הלאה. כמו שאנחנו רואים, הציפיות של שטיינר עצמו בנוגע לבריאות של בוגרי בתי ספר ולדוף היו מאוד גבוהות, והרבה מאוד מאפיינים בזרם החינוכי הזה קשורים ישירות לטיפוח הבריאות הגופנית והנפשית של הילדים. למעשה אפשר מכיוון מסוים לראות שטיפוח הבריאות היא מעין מטרת על בגישת חינוך ולדוף לחינוך. המחקר הזה, אני מקווה, הוא צעד ראשון, אני מקווה שיהיו אחריו עוד מחקרים, ואפשר יהיה לראות אם באמת בוגרי חינוך ולדוף יוצאים בסופו של דבר בריאים יותר. עד כאן הפרק על חינוך ובריאות. אני מקווה שתרמתי משהו. בזאת אנחנו מסיימים את סדרת הפודקאסט השנייה של עולמה של הילדות, ואני מקווה שכולנו נתראה בסדרה השלישית.